מספללים, רפואנו השם, מאמינים לישועו, שחוק כביסי השם.
מתמדים ונשמרתם לנפשותיכם, חזקים, מחוברים, משדרים כל חי.
רואי מדס רחמים עולינו.
מחר, עם ישראל כולו מצטרף מהבתים והמרפסות לעצרת תפילה, זעקה והתעוררות. בהשתתפות מרנן ורבנן גדולי וצדיקי הדור, ראשי ישיבות והאדמורים שליטה, באמירת פרקי תהילים, פיתום הקטורת, תפילת מנחה עם יום כיפור קטן וקבלת עול מלכות שמיים המונית. מרחבת שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי. יחד נזעק לבורא עולם שיחוס וירחם על חולי עמוד. כמו ישראל ולהסרת חרון אף מעם ישראל.
כל כלל ישראל מתאחד בתפילה לרבינו של אלו, רפואנו השם עיני רופא.
מחר באחד בצהריים, מעמד התפילה העולמי בשידור חי כאן בכל חי.
עכשיו איתכם
ערב חי,
ערב חי, אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי. אני מקווה שהצלילים שמגיעים מהאולפן הסמוך לא יחדרו לשידור שלנו. פרויקט מיוחד הבנתי של כל חי מיוזיק.
כן, אני רואה פה
ערב, ערב הופעות בלייב. טוב, מעניין.
מה?
שלהם בהצלחה. רק שלא עשו לנו רעש.
לא, לא יעשו רעש. אנחנו נגביר את הרעש כדי לעלות על הרעש שלהם.
בהחלט.
היום, ממחר בערב, מסתיימים שלושה שבועות שכונות.
אז מחר בזאת השם גשם.
בזאת השם, מחר בתחזית, כן. מחר אחר הצהריים.
שיהיו לנו גשמי ברכה והרבה.
וגשמים בעזרת השם. שלוש שבועות, זה הרבה זמן.
03-593-93, זה המספר שלנו בשבילכם. שלמה פולק בהפקה. הוא יענה לכם, באדיבות כרגלו.
כן, כמובן.
ואם אתם תהיו אדיבים בחזרה אליו, הוא גם יעלה אתכם לשידור עצמו. 03-593-93, מוישי כאן, הוא הטכנאי שלנו הערב. ואנחנו רואים שלום וערב טוב לרב רואי מושקוביץ, ראש מוסדות רואי ישראל.
ערב טוב, שלום רב. באמת, כמו שהתחלנו כבר את הנושא הזה שדיברנו עליו אתמול, והיום זה ביתר שאת כל הנושא של הדיני ממונות, אבל בזווית מאוד מאוד אקטואלית ומעשית גם במקרים שעומדים לפנינו. היום אנחנו יותר נדון הלכות, ממש הלכות גזלה בבסיס ביסוד שלהם, עם נגיעות מאוד מאוד מעניינות, כאשר יש הבדלים בין מה שאדם גזל לבין מה שהוא בפועל נותן. האם אנחנו יכולים ליצור איזה סוג של פער בין מעשה הגזלה למעשה הנתינה לבין ההשבה? דיברנו בשבוע שעבר, באמת היום שאלו אותי גם מספר מאזינים, הנושא של כרטיסי אשראי, כאשר אז דיברנו על הנושא של ההגרלה, שאדם מגרי לזה זכה בסוג של דירה, ובסוף
התשלום לא עבר, אז הציעו לו לשלם, והוא אמר לו, ואז איבד את הדירה.
נכון מאוד. והשאלה הזאת היא מאוד מאוד מעשית ומאוד מאוד מעניינת, מה ההגדרה באמת שאדם משלם בכרטיס אשראי, בתשלום באשראי, שהיום הרי אופציות אחרות, יותר מהירות, כמו בביט וכדומה, שבפועל לא מעבירים אפילו
ממון. אני יכול להגיד לך דעה מקצועית.
כן, ברשותך, כן.
בהעברת כרטיס אשראי, אתה כבר, אומנם הכסף לא יוצא מחשבונך באותו רגע, אבל זה נרשם במחשבים של הבנק ושל חברות האשראי שהתחייבת. זאת אומרת, זה כבר יורד לך ממסגרת האשראי. קניתי היום משהו ב-1,000 שקלים, אמנם הכסף עוד לא ירד, אבל החברות כבר רואים שרכשתי ב-1,000 שקל.
אז אם באמת לא היית בחודשים פה האחרונים, אז באמת הייתי שמע את הדעה שלך, אבל כעת שאתה כבר בקיא בהלכות, אתה יודע שבשביל לקנות חפץ צריך קניין.
אז השאלה אם כרטיס אשראי הוא נקרא באמת כסף או לא, ולכן אני מנסה לחדד.
אבל אתה בעצמך אומר שאין פה כסף.
אין פה כסף, ויש פה...
העברה בנקאית, מה זה שונה מהעברה בנקאית?
אפילו בעברה בנקאית זה טיפה יותר טוב, כי עברה בנקאית בית עבר, נגיד, עבר
באותו רגע זה עבר.
סכום, נגיד, לא יודע איך, מה זה בדיוק, סכום, מספר.
אז באותו רגע נגרע סכום מחשבון הכרטיס האשראי.
כן, נגרע. נגרע, זה שירות, אם אדם...
נגרע ונרשם לזכות בספרי...
לזכות, כן,
כבר...
אני יכול להרשם, אני מקבל סליקה מחברות האשראי על כל העסקאות שביצעתי כל השבוע. יש כמה וכמה מסלולים. בדרך כלל הם מקבלים פעמיים בחודש, יש כאלה שרוצים את זה כל שבוע, אני מקבל פעם בשבוע, ביום שני, כל העסקאות שביצעתי החל ממוצאי שבת.
לא, אבל אני גם לא מדבר על מה שקיבלת. עוד לפני שקיבלת, השום מה אתה צריך לקבל.
יפה. ואני כל יום רואה באפליקציה של הבנק כמה אני עתיד לקבל, למרות שעוד לא קיבלתי.
ואני רוצה בכל זאת להקשות.
כן.
עדיין ללקוח יש את הסמכות, גם אחרי שהכסף הוא עבר, יש לו זכות להכחיש את העסקה, והוא מיידית מקבל את הכסף חזרה, עד שבעל העסק יוכריח אחרת.
מי בעל העסק מקבל את הכסף? לא מהחברה?
לא, הוא מקבל מהחברה. החברה מקזזת את זה מבעל העסק.
אגב, זה בעסקאות טלפוניות.
לא, גם בעסקאות פיזיות.
אדם, יש ביטוח.
בגלל זה יש את הנושא. סוף תפותירה, ביטוח זה עוד עניין.
ברגע שאדם בא אליך עם כרטיס אשראי פיזי, ואתה מעביר, אתה סולק אותו פיזי,
חלק מהעניין של להכניס את הקוד, זה באמת בגלל לייתר את החתימות שהיו בעבר. ושוב, אבל עדיין, ניתן להכחיש את העסקאות האלה, ביטוח זה כבר עניין אחר. אז תקוף את הביטוח, לא קשור. בקיצור, לכן... זו שאלה.
ודאי,
אבל, סליחה, עוד הערה אחת. שאני הייתי נוטה לומר שמכיוון שזו המוסכמה היום בעולם לביצוע רכישות, זה אמור לתפוס.
נפלא מאוד. ואנחנו באמת הבאנו איזה ראייה מעניינת מדין מעמד שלושתן, מה שמודר בהלכה, בגמרא כבר, סוג של תקנת חז"ל, שכאשר אין, בזמנם, היה צריך להריץ את ה... אם אתה חושב שאם אז רבנן ראו את הצורך, חמים ראו את הצורך, שהמסחר יותר ירוץ ויפעל, ולא כל פעם עשו קניינים, וכדוי מכל שכן היום שהמהירות של המסחר היא בלתי סופית. ואז כבר חמין תקנו סוג של מעמד שלושתן, זה אומר שכאשר בן אדם רוצה לעשות איזה קניין, איזה לקנות איזה חפץ, הוא נמצא ביריד, והכסף לא נמצא אצלו. גם אז אולי היה איזה בנק, או איזה מישהו אחר שהיה מחזיק את הכספים. הכסף לא נמצא אצלו, איך הוא יעשה את העסקה? אז אם הוא קורא לקונה, הוא עצמו הקונה, הוא קורא למוכר, וקורא לאותו אדם שימצא כסף, ימצא ברשותו, ואומר לו, תקשיב, תעביר את הכסף למוכר, אז באופן אוטומטי, למרות שלא עבר כלום, העסקה התבצעה. ובאמת, הגמרא כבר שאת מאיפה זה הגיע, איך זה עובד, אין פה קניין, אין פה כסף, אין פה כלום. אומרת, הגמרא, זה תקנת חז"ל בשביל הסוחרים, תקנת הסוחרים. מכאן ואילך זה התפתח קצת להגדרה של סיתום. זאת אומרת, מה שמוגדר כהגדרה שאם עושים את הפעולה הזאת, יש פה ודאות של מעשה קניין בין הקונה למוכר, זה מספיק בשביל ליצור קניין. אבל, אמנם זה מעלה, וזה אולי מה שמביא אותנו להגדרה הלכתית של כרטיסי אשראי, וכל העברות בנקאיות, שבאמת אין פה העברה, אין פה כסף שעובר, אולי איזה רישום אולי באיזשהו מקום, איזה מספרים שזזים.
היום הכל וירטואלי.
כן, אבל יש פה הסכמה, אתה אומר, יש פה הסכמה ודאית, אם האדם העביר את הסכום בצורה כזאת, אז יש פה הסכמה בין הקונה למוכר, ויש פה, וזה מגלה הגיבורות.
בשאלת הלב היום של הרבה מדינות, זה לסיים ביום מן הימים את התשלום בכסף מזומן,
כן.
ולעבור רק לתשלום וירטואלי. לא יהיו שטרות, לא יהיו שטרות.
זה עוד נושא בעייתי, בסדר? שצריך להתייחס אליו, אבל עדיין זה לא נותן לי פתרון הלכתי. למה? בגלל שלרוב הפוסקים, ההגדרה של סיתומתא זה קניין דרבנן. זאת אומרת, אז באמת אולי בחיי יום יום אנחנו לא צריכים כל דבר לקנות מהתורה, אבל כאשר אנחנו צריכים לקנות כן דברים, למשל מדין תורה, למשל אם זה ארבעת המינים, אם זה מצות, אם זה קדושי אישה וכדומה, שם אנחנו באמת צריכים תשלום ודאי. זה קדושי
אישה בכרטיס אשראי.
לא עוד נושא כמובן, אבל...
אני לא אחזתי.
טוב, אתה עסוק כבר בשאלות הבאות וזה בסדר. טוב, אנחנו נפנה למאזין הראשון. אחרי ההקדמה החשובה הזו.
אני אקדים לפני השאלה, אני רואה את השאלה הראשונה, ואני רוצה להקדים ולומר, הרב שטיינמן, תמיד בכה שהוא מלא הבנות, מלא הבנות, עד יומו האחרון הוא בכה על הבנות. שאלו אותו יום אחד, בואי, ילמדנו רבנו מה ההבנות של הרב. והוא סיפר שיש לו שתי הבנות. הבן אחד זה שהוא היה בחור צעיר, בן 16-17, באוסטריה, והוא רצה לשלוח מכתב, ולא היה לו כסף לבול. הוא אמר, אני שם את זה בתיבה האדומה, יעבור, ואכן המכתב עבר והגיע לידו. הממשלות התחלפו, מלחמת העולם השעה הראשונה, אין כבר למי להחזיר את דמי הבול.
השנייה,
זה אבון... מלחמת העולם
הרב שייך אבא ראשונה, הרב שטיימן, לא,
אני חושב שהרב שטיימן גם...
עוד הוא היה בן 16 אז?
היה בן 16, 15, משהו כזה.
עבר מהשנה.
הממשלות התחלפו, אין לו למי להחזיר את דמי הבול שהוא גנב. והאבון השני שלו, זה שהוא הלך בדרך...
לא, הוא הלך, אתה יודע שזה לא.
או, יש את הגרסאות. גרסה אחת אומרת זה שהוא הלך שקוע בלימוד, ומולל פרח בידו, ואחר כך הוא הבחין שהוא באמת כתף איזה פרח מאיזה גינה של השכנים, והוא לא ידע איך להחזיר את זה. הגרסה השנייה טוענת, זה שיום אחד הנכדה שלו הגיעה הביתה, כולה בוכייה, הגיעה עם זר פרחים, שאלה אותה האמא, מה זה? אמרה שהיא כתפה את זה בגינה בדרך. האמא אמרה לבת, זה גזל גמור, היא פרצה בבכי, ואמרו, בוא נשאל את סבא. אחרו לסבא, הוא ראה שהנכדה כל כך מצטערת, הוא אמר לה שהוא לוקח את האבון עליו. זה שתי גרסאות בנושא הפרח, וזה היו האבונות שהרב שטיימן בכה עד יומו האחרון. טוב, מי אנחנו שנזכה? ואני עובר לשאלה הראשונה, למאזין שלנו נתנאל.
שהוא נתנאל, עוד לא אמרנו לו שלום.
כן, עכשיו נגיד לו שלום.
שומע אותנו נתנאל?
כן.
בבקשה, שים לב לשאלה.
לפי הירושלמי, ליטול קיסם מגדר עצים של השכן. משהו כמו הזר פרחים, כמו הפרח שהרב שטיימן מולל בדרכו.
אפילו פחות, נכון.
אפשרות מספר אחת, אין בעיה. האפשרות השנייה מדובר באיסור גזל. והאפשרות השלישית, מידת חסידות שלא ליטול.
עוד פעם שאלה.
אנחנו מדברים על קיסם מגדר עצים. גדר עצים, ליטול איזה חתיכה, כמו קיסם מהגדר. אפשרות מספר אחת, אין בעיה. האפשרות השנייה מדובר באיסור גזל. והאפשרות השלישית, מידת חסידות שלא ליטול.
תשובה 2.
אתה אומר תשובה 2. רגע, לפני שאתה, שנדע אם זה נכון או לא נכון, נניח חברון, הייתה לך גדר מעץ.
אני מבין שאני העומדן פה.
והיית רואה מישהו...
לסוף הרגישות.
ככה תופס כזה, מוציא קיסם קטן של עץ. איך היית מרגיש?
לא טוב, בכלל. לא טוב בכלל. אני אגיד לך למה. על אחד הייתי סולח, אבל כל יום הוא יעבור איתך, אם אחד לא ישר לי גדר.
טוב, אתה אומר, נתנאל, שהתשובה היא שזה איסור גזל, והתשובה הזו לא נכונה. למרות שזה כן קצת, מה, זה לא איסור גזל כי זה פחות בשביל פרוטה?
כן, אנשים לא מקפידים על זה, זה לא איסור גזל כי אנשים לא מקפידים.
ואם יש אדם שהוא כן מקפיד על זה, אז שיתלה שלט?
לא, לקחת קיסמים.
או שיודיע בשער בטריד, יודיע פה למשל בשידור שהוא לא מקפיד.
לא, או שיעשה, שיצווה את העץ וכזה, יש חומרים.
לקה מיוחדת.
לקה כזה, שאתה לא יכול אפילו להגיע לכדי גיזום.
אני מניח שהכוונה בגדר עץ מהסוג שהוא פחות קיים ביום, שהוא לא גדר צבועה ומסוטטת ומסורטטת.
גדר עצים, יכול להיות צמחים.
זה משהו שלא באמת מורגש.
אבל עדיין זאת חסידות לבקחת, זאת שבועה נכונה.
ברור, כי זה לא שלך.
לא בטוח שזאת הסיבה. בוא נגיע לסיבה.
טוב, נתנאל, תודה לך. אנחנו עם מנשה, שלום.
מנשה, תענה לנו, מה הבעיה לקחת חתיכת קיסם? הרי לא מקפידים על כך. האפשרות הראשונה, קיסם ועוד קיסם, והלך כל הגדר. האפשרות השנייה, קיסם בשעת הצורך הוא שווה הרבה. באפשרות השלישית, כי אנשים מקפידים שלא ייגעו ולא יתקרבו לגדר שלהם. אני הולך על 1 ו-3.
שאלה מה מנשה בוחר. לקחת קיסם, למה זה נחשב מידת חסידות שלא ליטול מתוך
לא נחשב בדרצים, כי גזל גמור.
או כי קיסם ועוד קיסם ונעלמה להגדר. או כי בשעת הצורך גם הקיסם הקטן הזה יכול להיות שווה הרבה. או שאנשים מקפידים שלא יתקרבו לגדר שלהם, שלא ייגעו בה. שוב אותך המנשה. מה?
שתיים.
כי בשעת הצורך גם קיסם יכול להיות שווה הרבה. לצערנו לא זאת התשובה, אלא מה שהזכיר בו חברון מקודם, שעל הפעם הראשונה אולי לא אכפת לו, אבל מה יקרה בפעם המאה?
יגבור לי את הגדר.
נכון מאוד, וזאת הסברה, וזה כתוב שבדור המבול ככה היו נוהגים, היו מגיעים, וכל אחד לוקח פחות משהו פרוטה מה... בסטה של הירקן.
איפה? בסדום?
כן, בסדום.
עד שהוא נשאר בלי כלום.
ודאי. ולכן זאת הסיבה שעד היום אנחנו, מידת חסדות, אולם זה, אנשים לא מקפידים לזה, אבל עדיין, מידת חסדות לא ליטול אפילו את הקיסם הזה ששווה פחות משווה פרוטה.
שלום למוטי.
מוטי.
כן.
ערב חי, אנחנו ממשיכים עם הקיסם. שמעת את כל שאלת הקיסמים שלנו, נכון?
כן.
אז הנה שאלה שלישית. הנוטל קיסם מגדר חברו אינו עובר איסור בכך. שהרי אנחנו למדנו שבעל הגדר הוא לא מקפיד.
בדרך כלל.
בדרך כלל, חוץ ממני, אבל בדרך כלל בעל הגדר לא מקפיד. האפשרות הראשונה, ולכן הקיסם שייך ללוקח. והאפשרות השנייה זה למרות זאת, למרות שהוא לא מקפיד, הקיסם לא שייך לו, למרות שהוא לקח. האפשרות השלישית, תלוי אם בדעתו להחזיר או לא. מה זה להחזיר? מרחה הוא ידביק משהו?
כן.
זה משהו אחר.
טוב. מה אתה אומר?
שלוש
אתה אומר.
תלוי בדעתו להחזיר או לא. אם בדעתו להחזיר.
אז זה שייך לו.
אז זה שייך לו. ואם אין בדעתו להחזיר?
אז רגע, אז מה הבעיה זה שייך לה הוא? מה נפחי?
למה נפקמינה זה השאלה?
למה נפקמינה? יש הרבה נפקמינה, דיברנו מקודם, שיש מקרים שצריך שהחפץ יהיה שלך. היית יכול למכור אותו הלאה.
למשל. טוב, התשובה הנכונה היא שלמרות שהוא לוקח אותו ולא צריך להחזיר אותו, זה לא נחשב שלו. כלומר, להתחיל לעשות מסחר עם זה, הוא ודאי לא יכול.
זה לא נחשב שלו, כי עדיין, למרות שהבעל הבית לא מקפיד, הוא לא יפקיר את זה. אף אחד לא מפקיר את הגדר שלו. הוא לא מקפיד אם יקחו איזה קסם, בסדר, תיקח, תשתמש, אבל זה לא שלך, לא קנית את זה, וזה מיוחד מצטדר טוב. מה שבתחיל תשובה מביא, שגם למען דאמר למשגה זה לקום מותר, עדיין זה לא הופך להיות שלך. אתה לא יכול לצאת לזה ידי חובה. אותו דבר גם מקרה שלנו, אין לזה שום אפשרות שזה ישך לו.
אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב עם שאלות נוספות.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם העשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע? אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה. איך שלא תערבבו, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית. לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא. מהי מידת הבטיחות של החיסון נגד נגיף קורונה? דוקטור אריה ולדמן.
ראשית חשוב להבין, החיסונים עברו בדיקות בטיחות מחמירות וקיבלו את אישור FDA. הטכנולוגיה שעליה מתבססים החיסונים נגד נגיף קורונה כבר קיימת כעשור. במהלך הפיתוח ניתן החיסון לעשרות אלפי בני אדם לבדיקת בטיחות ויעילות. ממצאי הבדיקות עולה שאין תופעות לוואי ממשיות. נוסף על כך, בדיקת הבטיחות והיעילות של החיסון התנהלה כך שלפני כל שלב היה על חברות התרופות להציג את הממצאים המלאים ואת הביקורות שנעשו לוועדה חיצונית, ורק אז התקבל היתר לעבור לשלב הבא. וכך, בזמן הגשת החיסון לאישור FDA, חברת התרופות והוועדה המקצועית והעצמאית ידעו שהחיסון בטוח לשימוש. החיסון הוא הדרך לנצח את המגיפה.
לפרטים נוספים פנו לקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו. 1-700-700-417, מורשת איתן. פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בכסלו עד כ"ב שבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי. עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם, איתנו כעת צבי, לא? לא, סליחה. בנימין? גם לא. עוד רגע. עוד רגע.
ערב, עד שהם יעלו, לעשוק שכר שכיר. לא מדברים על הלנה, נכון?
סוג של, נכון.
אלא מה זה לעשוק? איך אתה עושק שכר שכיר? אתה מלין את שכרו, לא משלם בזמן?
מוריד לו מהסכום, מחליט שזה... טוב, בנימין איתנו? בנימין איתנו.
רגע, להוריד שכר?
לעשוק שכיר זה לא לשלם. זה הגדרה.
לא לשלם.
זה יכול להיות שכיר, אתה אומר לו, גם שלך בעתיד. אתה לא משלם בינתיים, זה גם סוג, זה סוג של עושק. גם אתה בעתיד כן רוצה לשלם, לא?
זאת אומרת, משהו כמו הלנת שכר, מה שנקרא בחוק. שהחוק מתיר בין הראשון לעשירי, החוק מאפשר עד העשירי לחודש לשלם.
נכון.
לא שילמת בעשירי, אתה עושק שכר שכיר.
יפה מאוד.
טוב.
כל רגע שלא משלם, אתה עושק את השכר שלו.
אחי, אל תסתכל עליי, אני משלם בזמן.
אני יודע.
וגם לפעמים כמה ימים קודם.
עוד יותר טוב.
אז זהו. לא, אתה מסתכל עליי.
לא, הסתכלתי שתתחיל לשאול, כי איתנו כבר בנימין, והוא מצפה לשאלה.
בנימין.
כן.
ערב חי. האיסור של לעשוק שכר שכיר, מזכורת, אפשרות מספר אחת, מדובר רק אם זה עובד יהודי. האפשרות השנייה, גם אם מדובר בעובד גוי, עובד זר. האפשרות השלישית, רק מגוי שמקיים שבע מצוות בני נוח.
כמובן מיהודי וגם מגוי.
מיהודי, אבל עם גוי, אז רק גוי שהוא מקיים את השבע מצוות בני נוח. מה אתה אומר? האיסור של...
גימל.
גימל, אתה אומר... רק מגוי שמקיים שבע מצוות.
מיהודי וגם מגוי, אבל איזה גוי הוא מקיים שבע מצוות. זאת אומרת, ומעובד גוי מהריטרי מותר. אני שואל. יכול להיות שצדק.
זו תשובתך? מגוי שמקיים שבע מצוות?
כן.
לא.
התשובה היא שלעשוק שכר שכיר גם...
גם בין יהודי, בין מגוי, אנחנו לימד מאיפה הגיעה ההגדרה ההלכתית הזאת.
אדם עובד, מגיע לו כסף.
כל אדם שעובד, אסור, צריך לשלם לו את השכר שלו. זה כן גזל, וכמו שנפסק להלכה שגזל לקום אסור, אז גם גזל גוי אסור גם לעשוק מעובד השכר ולא לשלם לו, אז זה מוגדר כגזל, גזל גוי.
וגם אם תיאורטית זה היה מותר, אמרנו לו פעם שעצם הפעולה, משפיעה השלילית כלפי האדם שעושה אותה.
ברור,
אדם יכול למצוא לעצמו את הצידוקים ההלכתיים.
נכון.
איפה מידת החסידות? איפה האנושיות? מעל ההלכה.
שמעון?
כן.
שלום לך.
ערב חי. לדעת המהרש"ל, לעכב שכר שכיר מעובד גוי. אפשרות מספר אחת מדובר באיסור דאורייתא. האפשרות השנייה זה איסור דרבנן. והאפשרות השלישית זה רק מידת חסידות. אנחנו מדברים על עובד גוי שאתה מעכב את השכר שלו. עושק אותו. מלין. מהתורה מדרבנן או מידת חסידות?
מדרבנן.
אתה אומר שזה רק מדרבנן.
דבר ראשון,
הוא צודק.
מידת המהרש"ל, אמנם ברמב"ם שער ראשונים משהו זה מהתורה, אבל המהרש"ל מוכיח שגם להרבה מהר ראשונים זה רק איסור דרבנן ולא איסור מהתורה כשאר האנשים, ולכן זאת הסברה שלו, מילת שבעי נכונה.
ומעסיקים, אל תשכחו שגם דרבנן זה איסור.
ודאי.
כן.
אתה יודע, פעם מישהו ניגש לרב אלישי, ושאל אותו, מה לא, שאל אותו שאלה, אז אמר לו, זה אסור, אמר לו, זה אסור מהתורה ומדרבנן.
מה זה משנה?
אז אמר לו, אנחנו לא קראים, מה אתה...
דרבנן דאורייתא. טוב, הוא ממשיך איתנו.
ממשיך, כן,
נכון? באיזה מקרה מותר לגזול על מנת לתת חפץ שווה יותר? מה הסיטואציה? מה היה פה?
יש לך עט ששווה 5 שקלים.
חמישה שקלים,
לא, לא העט הספציפי שלך. נניח שאתה אוחז עט ששווה 5 שקלים, האם מותר לגזול אותו כדי לתת לך עט ששווה 10 שקלים?
גזול נא, גזול נא.
הקדם מותר, אולי הייתי קצת משנות, זה לא איסור גזל. זה לא איסור גזל, נכון.
אפשרות מספר אחת, אם מדובר בנגזל אני, אז מותר, כי הרי בסוף...
רק אז מותר, נכון.
בסוף הרי אתה מביא לו משהו שהוא שווה יותר. האפשרות השנייה, אם החפץ השווה נמצא אצל הגזלן.
מה פה? זאת אומרת...
אצל זה שלוקח את העת הזול יותר, הוא עושה את זה כשכבר יש אצלו ביד את העת היקר יותר, והוא מיד ניתן אותו.
ואז הוא רוצה לתת אותו.
כן.
והאפשרות השלישית...
מקנה אותו אפילו.
זה אם הגזלן הוא תלמיד חכם. אז מותר לו. דווקא רוצה לתת משהו יותר שווה. טוב, מה אתה אומר?
עוד פעם התשובה.
הנה, אריאל, תעשה את זה יותר טוב.
אם מדובר בנגזל עני, אז מותר לגזול ממנו את החפץ הזול כדי לתת לו יקר יותר. אפשרות שנייה, אם החפץ היקר יותר כבר נמצא בידיו של הגזלן ובדעתו להקנות את זה לזה שהוא גוזל ממנו את החפץ הזול יותר. והאפשרות השלישית, אם הגזלן הוא תלמיד חכם, אז יש עניין לקבל מתלמיד חכם. בטח כשמדובר בחפץ שווה יותר.
תשובה
בית. אם החפץ השווה נמצא אצל הגזלן ואתה...
נכון, כי במקרה הזה זה לא שהוא רוצה לתת לו חפץ יקר, הוא מקנה לו כבר את החפץ היקר יותר, זאת אומרת מבחינתו הוא רק רוויח לו, היה לו 5 הביא לו 10 שקלים, אז
זה מסוג זכין מאדם,
ולכן אין פה מניע.
שאלה שלישית,
יש בזה סוג של סייג ואנחנו נלמד את זה בהמשך.
שאלה שלישית לשמעון,
באיזה מקרה למרות שהחפץ נמצא ברשות הגזלן אסור לקחת על מנת לתת חפץ שווה יותר? אפשרות מספר אחת, אם מדובר שהגנב נמצא בחוץ לארץ. האפשרות השנייה, אם הנגנב קשור רגשית לחפץ. והאפשרות השלישית, אם הנגנב הוא קטן.
או שכשהגנב, הגזלן נמצא בחול, אז אפילו שהוא מחזיק ברשותו את החפץ היקר יותר, זה עדיין לא נחשב שהוא יכול לעשות את זה ולהקנות בצורה הזו. או שלמרות שיש לגזלן ברשותו את החפץ היקר יותר, אבל החפץ הזול יותר... הבעלים שממנו הוא גוזל את זה קשור לחפץ באופן רגשי, לא באופן ממוני. והאפשרות השלישית, זה אם מדובר שהנגזל הוא קטן, אז לא שייך להקנות לו משהו שהוא שווה יותר.
ג'
אתה הולך על, כשמדובר בקטן, אז לא שייך להקנות לו.
בבקשה.
זה ילד קטן?
ילד שגנבו ממנו, ילד קטן, אז אתה לא יכול להקנות לו.
זה לפי אפשרות השלישית.
וכמובן כן. צריך לבחור את האפשרות היותר נכונה. זאת אומרת, כן. צריך סיבה גם למה שירות אחרות או נכונות, זה לא...
אני חושב א',
א'. אם הגנב בחול אתה אומר...
זה לא...
מה רצית? מה רצית להגיד?
רציתי להגיד ב', בגלל שאני חושב שהתשובה...
למה חשבת ב'?
חדירת, כי...
כי את הקטן הוא פסל מקודם, ועל הראשון הוא שמע את האות לא, נשאר לו, יש בית.
לא.
לא? לא.
אז למה חשבת בית?
למה חשבת בית?
לא, לא.
כי
רגע
שמעת את הג'ורית,
חשבתי, לא, כי פשוט חשבתי
שהתשובה
של
גוי זה תשובה בית. חשבת שמה? שתשובה
של גוי זה תשובה בית.
גוי.
הוא טעה בבית וגימל, ככה הוא טוען, באלף בית גימל הוא טעה.
מה גוי?
בסדר התשובות.
גוי לא קשור פה בכלל באפשרויות. אין
אופציה. לא, התשובה שאמרתי.
התשובה שאמרתי, התכוונת למה שאמרת בקיצור. טוב, לצערנו זה לא נכון. התשובה הנכונה היא, כמו במקרה של חברון, נניח שיש לחברון עץ ששווה 100 שקלים. ואני רוצה לתת לו עץ ששווה 1,000 שקלים.
לא רוצה.
הוא בשום אופן לא ירצה, הוא קשור רגשית לעץ שלו. והוא גם אומר את זה, הוא סיפר על זה לא פעם ולא פעם.
יכול להיות שזה סוג של ירושה, יכול להיות שיש לו סיבה מסוימת, מה זה שווה ששווה פחות, הוא צריך את החפץ הספציפי הזה. ולכן, בכזה מצב, אין שום היתר לקחת את החפץ הזה, אפילו שבדעתך לתת לו חפץ יקר ממוני, הוא לא צריך את הכסף, הוא צריך
את החפץ. טוב, חבל לנו שלא השלמת 3 תשובות נכונות, אבל תודה לך שמעון, אתה מוזמן לעלות שוב, אנחנו נגיד עכשיו שלום למשה.
שלום.
שלום וברכה. שים לב לשאלה הראשונה עבורך.
בשעה טובה ומוצלחת, חיים סגר וורט.
מזל טוב.
אבל לחתן שלנו, מחוץ לתחביב שלו,
חתן דנן.
חתן דנן, מחוץ לזה שאתה מתחוכם גדול, יש לו גם תחביב לאומנות, והוא הביא לצורף כמה חתיכות זהב כדי שיכין טבעת מיוחדת לפי איך שהוא מסרטט לצורף. האם הצורף יכול להשתמש בחתיכות הזהב האלו לצורכו? מה השאלה, הרב? ברור שלא. מה ואמין שכן?
אפשר לדלג שאלה.
כן, מה? אני, הצורף קיבל
חתיכות,
צורף קיבל חתיכות זהב, הרכיב, והוא גם אמור להחזיר לחיים החתן את הטבעת, ועם שאריות הזהב בחזרה.
בסדר, אבל תחשוב שאתה מביא בד חיית, שתחפו לך בזה חליפה.
לא דיברתי על הקטנים האלה, לשמטס.
יש לו בד אחר. הוא צבת שלך, הוא רוצה לעשות מזמן, הוא מתי מעדיף את הבד שלך עכשיו להשתמש בו,
יותר נגיש, לא מחר הוא יביא את אותו בד בדיוק.
מישהו אחר ביקש ממנו עכשיו הזמנה תחופה.
זאת אומרת, הוא לוקח עכשיו את החתיכות זהב שלך עם החתן.
אחרי זה הוא יעשה לך עם החתן מחתיכות זהב אחרות.
יש לו בחנות עוד.
אני גם, עוד פעם, אני אקריא את שלושת האפשרויות, אבל...
כן, אבל מה הסברה? למה לא? מה, הוא לא יכול
להשתמש אותה? זה שלו, הוא הביא את זה.
זו דעתך, חבר'ה, בוא נשמע...
זה ירושה מהסבתא רפתא שלו.
דעתו של המאזין.
זה ירושה חתיכות זהב מהסבתא רפתא, וזה שלו. טוב, בוא נראה. אפשרות מספר אחת, רק אם יש לו מספיק זהב בכדי ליצור טבעת לחיים החתן, זאת אומרת, רק אם יש לו באותו רגע מספיק זהב. לא, אני אקנה ואני אשיג. אתה יודע, יש חוק, אתה יודע, בצ'קים, אסור לך לבטל צ'ק. אם אתה בא לבנק, אתה רוצה לבטל צ'ק מסוים, הוא אומר לך, אין בעיה, אנחנו נבטל אותו. אבל ביום הפיראון צריך שיהיה לך את הסכום...
בחשבון.
בחשבון, כי אם לא, שלא תעשה לי קובינה.
אתה לא יכול להגיד אני אשיג.
בדיוק. אתה צריך שיהיה לך זה, ולאחר זה יהיה בוטל. ואם לא יהיה לך את הכסף מספיק, אז אנחנו לא נקבל את הביטול, והוא יחזור על הקם. אז זה, לכן הזכרתי באפשרות הראשונה, זה רק אם יש לצורף מספיק זהב, בשביל ליצור טבעת אחרת. האפשרות השנייה, גם יש לו ממון שיכול להשיג...
בחתיכות זהב אחרות, גם בסדר.
כן, אוקיי. והאפשרות השלישית, אסור לגעת בחפצים שאינם שלו.
אתה משתור יש נשמתך מהצבע.
לזה חבר'ה מתחבר מאוד. טוב, מה אתה אומר אבל, משה?
תשובה שלישית.
תשובה שלישית, לא שלך, אל תיגע. חברון מתמוגג מהתשובה שלך, ולכן שניכם תתאכזבו עכשיו.
אני גם אם ההלכה כן מרשה,
לא, אני במקרה הזה,
יש דברים שההלכה מרשה,
אני כל כך חולק עליך, בצורך העניין, בוא נמשיל את זה למשהו שאני בטוח שגם לך יקל להבין אותו. נניח שאני נותן לך 100 שקלים ואומר לך תקנה לי בהם פלאפל, אסור לך לקחת את 100 השקלים האלה לעשות עם זה משהו אחר ולקנות לי,
זה שטר שעובר לסוחר,
גם זהב עובר לסוחר,
אבל זהב אולי מדובר בחתיכות זהב, שריות של שרשרת של הסבתא,
זורקים את זה לאש, עושים איזה משהו חדש,
לא יודע,
זה בדיוק מה שאריאל אומר, זה פתחי תשובה.
אתה לקחת את זה למקום של העץ שלך שאתה קשור אליו רגשית. לא, זהב זה חתיכת, כן, זה חתיכת, זה מתכת,
זה בד.
אני הייתי שואל רשות, לא יודע,
אין צורך.
טוב, בסדר, בשביל זה אנחנו לומדים פה.
למרות שהפתחי תשובה...
אני לא חייב לקבל כל מה ש... אני חייב לקבל כל מה שלומדים פה, גם אם זה לא נוח לי.
אתה לא חייב לדעת לפני.
אז לא, אני... טוב. מה שאומרים, אז...
ובאמת, הפתחי תשובה שנותנת מביא את השאלה הזאת הלכה למעשה, הוא מביא ראיה באמת מהמקרה של אדם שפקיד אצל חברו ממון, כסף. ומתי הוא משתמש בזה, והוא מחזיר לו כסף אחר, אז יש בזה בעיה, ברור שאני בזה בעיה. לכן לכאורה דעתו נוטה, לא, הוא מביא בפסקים, לכאן ולשם. נודלת הפחית תשובה נוטה, שאין בעיה להשתמש באותו, ממש המקרה שסיפרנו, אותו חתיכות זהב, מטלי זהב שהביאו לו לצורף, אם יש לו את האפשרות להביא מטלי זהב אחרים, אין שום מניע.
שאלה, זה כבר מאזין אחר, שלמה איתנו, שלום.
כן.
שים לב לשאלה הראשונה עבורך.
נכנס לים ומרגיש שהוא תובע, ולידו יש גלגל הצלה שאינו שלו. נו, באמת יש לו זמן לחשוב עכשיו. עכשיו הוא צריך לתפוס את הגלגל ולהציל את עצמו.
שידעת התשובה אז.
יש לו זמן לחשוב, הוא הולך לתבוע.
אז מה שאומר לך הרב, אנחנו עכשיו לומדים את זה, כדי שחלילה, אם מישהו יגיע למצב כזה, הוא לא יצטרך לחשוב על התשובה.
טוב. אפשרות מספר אחת זה פיקוח נפש, דוחה הכל ויכול לגנוב. האפשרות השנייה מותר לקחת על מנת לשלם, והאפשרות השלישית אסור בכל מצב.
לא הבנתי מה השאלה.
השאלה, אדם נכנס לים, והוא מרגיש שחלילה הוא הולך לטבוע. הוא רואה פתאום לידו גלגל הצלה, אבל מה? הגלגל הזה לא שלו. מותר לו להיעזר בגלגל, או אסור. אז לפי האפשרות הראשונה, פיקוח נפש, הוא יכול לקחת את הגלגל ואחרי זה לנסוע איתו הביתה גם. האפשרות השנייה, הוא יכול לקחת את הגלגל, כמובן כשבדעתו לשלם אחרי זה לבעל הגלגל. והאפשרות השלישית, אסור בכל מצב, לא שלך, אל תיגע. תטבע ואל תיגע. א', פיקוח נפש יכול אפילו לאסוף את הגלגל אליו הביתה.
לא דיברנו הביתה, הרב התכוון הביתה.
לגנוב.
כן, זה האפשרות שאמרנו. אז לקחת על מנת לשלם, מותר לו.
נכון.
עכשיו, אבל אני רוצה להקשות פה עוד.
לקחת על מנת להחזיר, אני מדבר להשיב.
להחזיר, לשלם כסף גם.
אם הוא יודע שאין דרך להשיב, נניח את
הדרך שהוא יעשה. לשלם.
ואם אין לו דרך, זאת
אומרת... אין גם המון לשלם?
בסוף, הפיקוח נפש... עולה על זה.
לא עולה. התשובה היא לא.
מה ימות ולא ייגע?
אסור לאדם להציל
את עצמו במון שחבירו. זה מפורש.
באמת.
נכון מאוד.
הנה, עוד דבר למדנו היום.
אין היתר. זה גמרא מפורשת לגבי...
למה? בסיסי?
אה?
לגבי אם דוד המלך, אם הוא פלישתי. לא, אם הוא יסכים אז הנושא, לא, מה שאלנו.
לא, כאילו...
לא, אם הוא יכול לשלם לו, אז אין בעיה כמובן. הוא לא צריך לשאול אותו רשות אם הוא בדעתו לשלם.
אם בדעתו לשלם, הוא לא צריך לבקש רשות, הוא יכול לגזול את זה כפשוטו, כדי למנת לשלם. רק זה היתר, יש לך אנחנו פורש, אבל אין יותר להציל את אדם, את עצמו בהמון של חברו. זה שאתה, יש לך בעיות עם פיקוח נפש, אני יודע, חבר שלא צריך לדאוג לך לא לחשבון ההמון של השני. זה גמרא לגבי דוד המלך, עם שם הסוגיה, עם כמה הסברים לגבי הפלישתים שהיו, והוא היה יכל להרוג את הפלישתים, לשרוף את הגדיש של אחד האנשים, שהוא כמובן לא קיבל בגלל רשות, והתשובה הייתה כמה שזה אסור, כי אין היתר להציל את עצמך בהמון של חברך.
אבל אם בדעתך לשלם, אתה לא צריך לבקש רשות את זה. טוב, תודה לשלמה. יעקב איתנו גם?
כן.
יעקב ערב חי, לרגע חששתי שלא יהיה לנו את ג'וני הערב.
אז הנה הוא מגיע.
הנה הוא מגיע. ג'וני נמצא במרדף משטרתי, יצר את האוטו הגנוב והחל להימלט.
רגלית.
בדרך, כן, בדרך החלו יריות לכיוונו.
כמובן, כיוון הרגליים, לא כיוון הראש.
כמובן. האם יכול להשליך את האופנוע?
את האופנוען.
את האופנוען?
אני אמצא לידו.
מה, מגן אנושי?
לא.
אלא?
אריאל.
את האופנוע או את האופנוען?
אריאל מביא בספרי עלילה.
לעכב את הרודפים אחריו.
מה זה להשליך את האופנוען? לקחת את האופנוען ולהשליך אותו לעבר השוטרים? או את האופנוע?
מה לא ברור? פקד הסיפור שוב.
אדם מרדף משטרתי נמלט נסע על מכונית.
נסע על מה? מכונית.
נסע על אוטו. עצר, התחיל להימלט רגלית.
יפה.
נפגש באופנוען, להשליך את האופנוען ולעלות על האופנוע. ולהימלט. עכשיו אני מבין. ראה רוכב אופנוע, השליך אותו מאופנוע, עלה על האופנוע ונמלט.
לא, שואל שאלה לפני, כמובן, זה מותר ואסור, הוא לא עשה את זה עדיין?
רגע, אבל אני רוצה
הוא שואל, הוא עושה רגע בצד, מתקשר לשאול.
להבין פה עוד את המקרה. ג'וני בורח בגלל מעשה פלילי שהוא עשה.
ברור, אני לא בורח אף פעם.
לא רוצים אחריו כדי לפגוע בו סתם, רוצים כדי לעצור אותו.
לתפוס אותו.
אוקיי, אז זה המקרה שלנו. קודם כל, המקרה ברור, יעקב? מה הדין, אם יכול לעשות את זה או לא?
אם הוא יכול להשתמש באופנוע, להימלט. האפשרות הראשונה, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, ג'וני מרגיש שהוא בסכנת חיים. נכון?
ולכן זה כאילו פותר גם את כל האבונות שהוא עשה קודם, שבגללם רוטפים
אחר. אוקיי, דוחה את כל התורה כולה. האפשרות השנייה, הוא צריך להגיד לאופנוען, תוך כדי שהוא רץ מהשוטרים, להגיד לו במטות המין, היכו, אם אפשר להשתמש באופנוע שלך. האפשרות השלישית,
לא יכול לגעת באופנוע, כיוון שהוא זה שגרם את הנזק לעצמו.
אסור לו להשתמש ב...
בכל מקרה.
מה אתה אומר? ג'וני. זהו, ג'וני. מה אתה אומר? על ג'וני.
תשובה מספר 3, הוא אחראי לנזק שנגרם לו, ולכן הוא לא יכול אפילו לבקש רשות מהאופנוען, ולא להתקרב אליו, וזו לא התשובה הנכונה.
לבקש רשות?
למרות שאני לא רואה סיטואציה שבה אותו ג'וני
עוצר
אופנוען בצד ובנימוס אומר לו, תשמע, אם לא אכפת לך.
אני כרגע במרדף, רודפים אחריי.
המשטרה רודפת אחריי, אני רוצה להימלט עם האופנוע.
אתה יודע, בסיפורי אימה שקורים גם כן בארץ אגב, בדרום.
פשוט בדרום, קורה לא מעט. אנחנו צוחקים קצת על המקרה הזה, אבל זה לא מופרך לצערי.
פשוט משליחים נהג מהזה וגונבים אותו.
ושוני מהמקרה הקודם, שהזכרנו אותו אדם שלא יודע שעומד שם, נמצא שם בים, בבריכה, והוא עומד לטבוע, שלא נדע. אז בכזה מצב, הוא יכול לקחת גגל הצלה, ועל מנת לשלם. אבל פה אותו ג'וני, הרי לא יארגו אותו, לפחות עד לפני המקרה של עובדיה סנדק, שמשמור מה שקרה. בדרך כלל הם לא הורגים אנשים. הם אולי תופסים,
יורים ברגליים,
וזה לא נמצא בסכנת חיים, ולכן אין לו יותר לקחת בלי רשות, אפילו שדעתו לשלם.
כי זה לא פיקוח נפש.
כי זה לא פיקוח נפש. הוא ממש צריך לעצור את האופנוען בצד, להגיד, אז לא את המצב.
אם אפשר, בבקשה, ואם אתה יכול, אם לא קשה לך, תשאיל לי את האופנוע שלך.
נכון, לא תעושה איך.
יוצאים להפסקה קצרה, מיד נשוב עם עוד שאלות.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו. 1-700-417, מורשת איתן. אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03 1-800-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות. פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מתפבט בחסלב עד כף שבעת, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי. חדש במורשת איתן, טיפולי שיניים מורכבים בהרדמה מלאה, לפרטים חייגו.
1-700-700-417, מורשת
איתן. פעמיים כי טוב, גם זוכים בפרסים וגם עושים טוב לאחרים. פעילות לזכות לעשות טוב של קוקה קולה יוצאת לדרך. רוצים לזכות ב-iRobot, אוזניות AirPods, רחפן ובעוד פרסים שווים? איספו בקבוקי פלסטיק ופחיות ממגוון משקאות מותג קוקה קולה עם הספרות המודפסות עליהם. הרכיבו את הקוקה קודים ותוכלו להיות הזוכים המאושרים. פרסים חדשים מדי שבוע. רוצים לעשות טוב? תוכלו לתרום מחשבים משומשים בשיתוף היוזמה הלאומית מתחשבים של הפורום הכלכלי חברתי. פרטים נוספים בטלמסר, כוכבית 5475. הפעילות מתקיימת מכ"ב בחסלב עד כ"ב בשבט, כפוף לתקנון. קוד שבועי נפרד לכל פרס. הפרסים מתחדשים מדי שבוע ביום ג' בשעה 10 בבוקר. קוקה קולה, הטעם האמיתי. עכשיו איתכם, ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו עליכם ושמעון איתנו עכשיו. שלום לך וערב חי.
שלום.
רגע, אנחנו לא שאלנו היום מאזין מאיפה הוא.
אז תשאל.
אז הנה, עכשיו שימון נפל עלינו. מאיפה אתה בארץ?
ירושלים.
ירושלים. כל פתחנו באלעד. היום ירושלים. שימון, השואל שלו מדעת. גזלן ופסול לעדות. גזלן וקשר לעדות. שואל שלו מדעת. שואל שלו מדעת.
אדם שאל חפץ מחברו.
בלי רשות. אוקיי, הוא גזלן... ולא רק שהוא גזלן, הוא גם פסול לעדות. האפשרות השנייה הוא גזלן, אבל הוא קשר לעדות. והאפשרות השלישית הוא לא גזלן, אבל אסור לעשות את זה.
שלוש
אתה אומר, הוא לא גזלן, אבל אסור לעשות את זה. כן? ואתה בטוח בתשובתך.
כן.
טוב. צערנו לא נכון. הרב יביר, מה הקשר בין גזלן
לשלום מדעת גזלן?
למה פסילה לעדות?
מצוין, זה שואל שם מצוין. אנחנו צריכים לדעת שכל אחד שעובר איסור, איסור מהתורה, הוא פסול לעדות, כמובן אם הוא עבר זה סוג של התורה גם. ולאחד כמה וכמה כאשר אדם עובר על איסורי ממון. כאשר אדם עובר על איסורי ממון, באופן אוטומטי הוא מקבל פסול לעדות. היות שאתה חושש שמה האדם הזה שרואים שיש לו זה סוג של יצר לגבי הממון, עובדה שהוא לא מצליח להתגבר ולא מצליח להיזהר והוא גוזל לממון שלו ברשות, אז יש חשש שמה אנשים אחרים יזכרו אותו, ישלמו לו כסף בשביל שיעיד עדות
שקר. בדרך כלל גנב זה גם שקרן, זה שני טבעים שהולכים ביחד.
יכול להיות.
אז אדם שעשה עבירה ממונית הוא באופן אוטומטי נפסל לעדות, והשאלה שלנו אם רק השאיל
שאל, זאת אומרת הוא השתמש בחפץ עמד
להחזיר, רק הוא לא שאל רשות האם זה כבר פוסל אותו לעדות אוטומטית, והתשובה הנכונה היא שהוא אמנם הוא גזלן, אבל זה עדיין לא פוסל אותו לעדות, הוא קשר לעדות.
כי הפסול לעדות זה בכלל גם שהוא עושה פעולת גזלה, זאת אומרת שהוא לוקח בחטיפה, שהוא עושה משהו בעזות, אבל כשהוא משתמש...
הייתה לו כוונה להחזיר.
כן, יכול להיות שהוא גם לא יודע שזה אסור, יכול להיות שיש לו איזה סוג של יתר, הוא חושב לעצמו שהוגיות שהוא מחזיר איזה מותר, אז לכן זה דבר, זה גזל, זה איסור שלא שמונת גזלנו, אבל עדיין אין לו פסול לגבי עדות, הוא לא מקבל פסול לעדות.
שימון, אתה הבנת את זה?
הוא כבר לא איתנו. ירד מהקו. יהודה?
כן.
יהודה, ערב חי, אתה שמעת את השאלה הקודמת. ערב חי, ערב מצוין, ואתה שאלת, שמעת את השאלה הקודמת ואת התשובה, ששואל שלו מידה, אתה אמנם הוא גזדן, אבל הוא קשר לעדות, אבל אני שואל אותך, באיזה מקרה, הוא פסול לעדות, אבל רק מדרבנן. אבל אנחנו מדברים על שואל שלו מידעת.
לא, גזלן, שואל שלו מידעת.
או גזלן הוא פסול רק מדרבנן, לא מהתורה. אפשרות מספר אחת, הגוזל בשבת. האפשרות השנייה היא זה שימשה גוזל על מנת להשיב. והאפשרות השלישית זה הקופה את חברו למכור לו. באיזה מקרה?
האפשרות השנייה.
אני אחזור שואל אפשרויות. הגוזל בשבת, הגוזל על מנת לשלם, או הגוזל על מנת למכור. זאת אומרת, להשיב פה זה לא להשיב את אותו חפץ, דיברנו על זה מקודם, אלא זה להשיב תשלום ממוני.
הקופה את חברו
למכור.
למכור לו.
אני בא אליך ואני מאיים עליך שתמכור לי את העת. אתה לא רוצה למכור את העת, דיברנו על העת, כמה הוא חשוב לך.
אוקיי, אז זה נקרא קופה את חברו למכור.
כן.
אוקיי. מה אתה אומר?
אז מי מביניהם פסול רק מדרבנן לעדות?
התשובה השנייה.
הגוזל על מנת לשלם.
לא, במקרה שלנו מדובר על הקופה את חברו למכור, לא, למרות שהוא משלם כסף, הוא מוגדר כחמסן, זה כאין גזלה, זה מחלוקת בתוספות בשני התירוצים, אם זה ממש איסור גזלה או לא.
זאת אומרת, הגוזל על מנת לשלם זה יותר חמור?
נכון, נכון מאוד, כן. אז כל גזלה, אדם צריך לשלם בסוף, אז הוא מקור רוצה לשלם, בסדר, הוא לא עזר.
מה זה קופה משכנע? הוא מאיים?
אני רוצה עכשיו שותך לבית לפתוח את הנושא הזה של אותם אנשים, וזה נהיה תופעה, מיוחד בתקופה היותר האחרונה, שאנשים חושבים שיעשו ממון, אם רק הם יצליחו בכל מיני אמצעי שכנוע, לשכנע את השני למכור חפצים מסוימים, או דרכים מסוימים
של הסדיק. כן, יש סוכנים, סוכני מכירות שיושבים לך על הראש, ואתה אומר, כן, רק עזוב אותי, אני אקנה, רק תעזוב אותי.
זה עוד נושא, זה קצת נושא שונה קצת.
זה, אתה יודע, זה
עוד נושא.
ולזה קוראים שועלי מכירות.
אתה מדבר על מקרה שאתה גורם לשני לקנות, פה אנחנו מדברים על מקרה שאתה גורם לשני למכור, או הנוח, כן?
אותו דבר, אתה יודע.
זה המקרה וזה נהיה תופעה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מדברים פה באיסורי תורה החמורים ביותר.
טוב, שלום וערב חי לברוך.
שלום.
שים לב לשאלה הראשונה עבורך.
יואל ביקש לעבור לדירת גג פנטאוז. ולכן הפציר בחברו למכור לו את הדירה, זאת אומרת, שם עין על הדירה של החבר.
זה שכן שלו.
והתחיל לשכנע אותו, תמכור לי.
ישב לו על הוריד.
ישב לו על הוריד. אפשרות מספר אחת, כיוון שהסכים בסוף, לא עבר איסור. אפשרות השנייה עבר איסור, ואפשרות השלישית, לא רק שהוא עבר איסור, הוא עבר שתי איסורים.
שני.
פשוט אדם.
מה אתה אומר, ברוך?
בסוף הסכים.
שמה?
גמר אומרת שאנשים חושבים שלא תחמות, זה בלא דמי, משמע לא. באמת, אפילו שאתה משלם, זה אסור.
אז איסור אחד אתה אומר ודאי יש פה. השאלה אם זה רק איסור אחד או שני איסורים?
איסור אחד.
איסור אחד, לא תחמות. כן?
לא.
דבר ראשון, התשובה הנכונה זה שהוא מדבר בשתי איסורים, בלא תתאווה ולא תחמוד.
נכון.
אבל איפה הגבול, אני שואל את הרב, איפה הגבול במאמצי השכנוע? אני רואה דירה שאני רוצה אותה, ואני אומר, אתה רוצה למכור לי? הוא אומר לי, לא. אני אומר, תשמע, דירה שווה 2 מיליון, אתה רואה 200. הוא אומר, לא. עד איפה אתה אומר?
לא, דבר ראשון,
עד פה אני מנסה.
אם נתחיל את האיסור הבסיסי, עצם הרצון, הרצון,
שיהיה לך משהו ששייך למישהו.
לא, לפעמים זה מצא חן בעיניו הדירה, כיוונים טובים, אז זה מצא חן בעיניו. רוצה את הדירה הזאת.
רוצה, אתה, בגלל שהדירה הבחירתך שווה, ולך זה חסר. עצם החמידה הזאת, הרצון, התאווה לרצות את הממון של השני, כבר מתחיל פה איסור, מתקתק איסור.
לא, אבל אם הוא בא עם הצעה שהיא משתלמת לשני, הוא לא אומר איזה... הוא בא את הרכב מיוחד של החבר, שלא אומרת, שמע, שילמת על זה 100,000, כך 200,000. זאת אומרת, מראש בא עם הצעה...
בסדר, אבל עדיין, זה חלק מהאיסור. אם אתה יודע שהשני מעוניין למכור, רצה למכור, היה לו איזה צעד למכור, הוא בא, אז תגיש, הצעה טובה.
אז גם לשאול אותו אפילו, אם אולי מעוניין למכור?
התחלנו, עצם החמידה.
אז מה זה מסע ומתן? אז איך מתנהל מנהל מסע ומתן, שאדם רוצה לקנות משהו.
אני אבוא לך לחנות, אתה רוצה למכור את החנות? מה אתה מתחיל בכלל? מה הנושא פה בכלל? כשאתה רוצה למכור, אז באים אליך, שואלים אותך כמה אתה רוצה.
הנה, זו דוגמה מצוינת. מישהו בא לקנות מוצרים, אז ודאי מותר לו, אבל אם מישהו בא ואומר לך, בוא תמכור לי את החנות, זו כבר אסור.
לך, 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 לך.
אז מה, היית חושב על אותו אדם שמסקר על החנות שלך, היית רואה
חמדה? היה לי כזה אחד. וואלה, לפני שבוע, באמת. היה לי כזה אחד. עכשיו אני נזכר, וכמה כעסתי עליו. הוא בא ואומר לי, שלך? אמרתי לו, כן, מתי אתה פה? אמרתי לו, אני כבר משנת 2004 פה. אומר לי, רוצה למכור? אמרתי לו, לך מפה. אומר לי, אשלם לך כך. אמרתי לו, לך, 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 לך. עכשיו אני נזכר.
אתה מבין, עכשיו זה קורה גם בחפצים, זה קורה גם באנשים, אתה רואה בן אדם שיש לו איזה, הוא מצליח במשהו. שר, למה הוא מצליח? אני רוצה את התפקיד שלו גם, רוצה את זה. זה איסור תורה. זה איסור תורה.
בוא נתקדם עם השאלה הבאה, למאזין הבא, אנחנו שלום. שומע אותנו? שים לב לשאלה בזריזות ממש.
המבקש
וחומד
לקנות חפצי חברו. אפשרות מספר אחת יבוא לידי כפירה, האפשרות השנייה יבוא לידי רציחה, האפשרות השלישית יבוא לידי עדות שקר.
עד כמה זה חמור מי שחומד לקנות את חפצי חברו? א', זה יכול להביא אותו לידי כפירה, ב', זה יכול להביא אותו לידי רציחה, ג', זה יכול להביא אותו לידי עדות שקר. מה אתה אומר? נכון.
שתיים.
מה?
שתיים.
שתיים, לידי רציחה. שאלה נוספת.
והמקור כמובן מאוד ישראלי.
האיסור לחמוד חפצי חבר.
נאמר, רק כשעה... מה, 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 מה?
רק שבפועל, כשעשה בפועל מעשה וקנה, זאת אומרת, הוא לא רק חמד. זאת אומרת, אם אתה רק חומד, אין איסור, רק אם קנה בפועל.
בפועל, אפשרות השנייה, אם עשה מעשה ואפילו לא הגיע לידי קנייה, אפשרות השלישית, אפילו אם רק חמד ורצה בליבו, הוא כבר עבר את האיסור.
א', ב' או ג', אין לנו זמן.
א'.
א', כמובן שאתה טועה, למרות שהיית נשמע תלמיד חכם לרגע, לא הצליח. אנחנו, אבל זה יצא לנו טוב, כי נגמר לנו הזמן.
אז אפילו הוא רק חמד ורצה בליבו, הוא עובר את האיסור.
לא, אי אפשר, אי אפשר. אתה יודע מה, תשאר עם שלמה פולק בהפקה, אם תצליח לשכנע אותו, תוכל לקחת מה שאתה רוצה. תודה למאזין. אנחנו מתקרבים לסיום, אז נמשיך בעזרת השם מחר לעסוק בהלכות המאוד חשובות. אתה רואה, חבר'ה, זה מדהים. איך ששואלים שאלה... ואז כשאתה לוקח את זה לחיים האישיים שלך, אתה פתאום מבין את עומק השאלה.
ושמת לב שיש לנו את זה כל יום, את הסיפור הזה.
יש, יש.
אני קורא ואני אומר, מה פתאום? ואנחנו שואלים מתווכחים, ואז אתה לוקח אותי לחיים האישיים, ואז אני
מוכיח לעצמי. שיעיז לחשוב, לקנות בין את העסק.
מי יגע לי בגדר?
תודה לאורי כהן, שלמה פולק, הרב רואי מושקוביץ, תודה רבה, חבר'ה, תודה גם לך, נשתמע בעזרת השם.
בכל בוקר ב-11, בית הספר הגדול בעולם נפתח. מחנכים ותלמידים, חידות וסיפורים, הלכות ושיעורים, עצות ופרסים. כולם נפגשים במקום אחד ומיוחד. בהגשת אשר גרייבר ובהשתתפות המחנך הרב מאיר פנק.
אז חדדו אפונות וראשים, כי כל בוקר ב-11 נפגשים.